מה זה בעצם תפילה? תפילה מגיעה ממקום שבו האדם מודה בחוסר היכולת שלו. תפילה מגיעה ממקום שבו האדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומודה שכל מה שיש לי לא באמת שייך לי, כל מה שיש לי לא באמת שלי, גם דברים שאני נראה לי ונראה לאחרים שקניתי אותם והם שייכים לי והם פעולות שלי בחיים, גם הם לא שלי. לא כסף, לא בריאות, לא חיים, לא דעת, לא דעת, לא שום דבר. שום דבר שיש לי בחיים לא באמת שלי, לא רפואה, כלום, לא גאולה, שום דבר שיש לי בחיים הוא לא באמת שלי. כל דבר שיש לי זה רק הקדוש ברוך הוא. התחושה הזאת בעצם היא מגיעה, זה מקום מאוד לא פשוט בחיים של בן אדם. לבוא להכיר בדבר הזה, זה בעצם להפסיק את החיים. זה, התחושה הפנימית של דבר כזה, להגיד אין לי כלום, זה להפסיק את החיים. איך אדם מרגיש חי בעולם? הנה, יש לי, קניתי, עשיתי, יצרתי, יש פעולות שקיימות לי, יש שדה, יש לי בית, יש לי דברים, ואז הבן אדם מרגיש חי, הוא מרגיש קיים. וזו תכונה פנימית של בן אדם שהוא מנסה כל הזמן גם להתרחב, לקנות דברים, להשיג דברים, ומתוך כל הרוחב של הדברים, הנה, הוא מרגיש את עצמו יותר חי, יותר קיים מהתחושה הזאת ש, כשהוא רק חי בפני עצמו. זה ככה אדם מפרש חיים. יכול להיות שזה אולי בטעות, מציאות, רוב המציאות, האדם מפרש חיים במצב כזה. מה בעצם קורה? הדבר הזה בעצמו, הרי לא באמת פותר לבן אדם את הבעיה שלו. אחד הבעיות המאוד מאוד בסיסיות שיש באדם בפנים, זה התחושה של חוסר אונים. האדם מרגיש חסר אונים, הוא מרגיש חסר כוח, חסר יכולת לעזור לעצמו, וזה מביא את הבן אדם לעצבות. אנחנו רואים בפסוקים שהתורה מדברת על אחרי שהאדם הראשון גורש מגן עדן, נכון? הקדוש ברוך הוא שם מכלם לגן עדן את לאת אחר ומספחס, ואז הבן אדם מתכלל. עכשיו בכללה של האדם יש פה שתי חלקים. יש פה החלק של מה האדם יהיה, מה האדם יעבור, ויש חלק שני איך האדם ירגיש. שימו לב בפסוקים איך שכתוב שם. כתוב ככה, דבר ראשון שהאדם הולך למות, וגם הוא לא, האדמה לא תוסף תת כוחה לך, האדמה לא תמשיך לתת את הכוחות שלה לאדם, לא איתו יוסף תת כוח הולך, היא לא תיתן לבן אדם את הכוח שלה, אלא מה? בעיצבון תוכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. אין לי לפעמים כרגע את הפסוק, אבל נראה לי שזה מה שכתוב שם. אותו דבר גם באישה, מה היא נהנשת? האישה נהנשת שבעצב תלדי בונים, שיחצ'ו כוסך והוא עם שוילבוך, וזאת אומרת, ארבו הרבה עצבוינך והריוינך בעצב תלדי בונים ולשיחצ'ו כוסך. יש פה ככה, הריון, לידה, על צער לידה, צער גידול בונים, וכל הדברים האלה, זה דבר אחד. זה דבר אחד שבעצם זה פיזי, כאב פיזי, כן? כאבים פיזיים, כל הדברים האלה זה פשוט מהלך פיזי. אותו דבר גם בגבר, באדם, באדם עצמו מה הוא מתכלל? שיהיה לו קשיים פיזיים. זאת אומרת, האדמה לא תיתן לו יבול כמו שהיה עד עכשיו, יהיה קוצים ודרדרים והוא יצטרך לקסח אותם וכל זה דרדר תצמיח לוך, ואוכל אותו איזה איסב הסרנב, כמו שרשי מסביר במקום, יתערב לך בתוך החיטה גם עשבים, ואתה תאכל בפועל גם עשבים. ואוכלת לזה איזה בסדר. זאת אומרת, בסופו של דבר, הבן אדם יעבור קושי פיזי בעולם. אבל חוץ מהקושי הפיזי הזה, שהאדם ימות, והאדם יחולה, והאדם יעבור קשיים, יש פה עוד פירוט. בעצב תהיל דיבונים. ואותו דבר, בעיצובוין תויחלנו כל ימי חייכו. יש פה גזרה נוספת של עצבות. והגזרה של העצבות מגיעה מהמקום הזה, שבו האדם לא בטוח במה שיש לו. החוסר ביטחון שיש לבן אדם בחיים, מאז שהאדם גורש מגן עדן, יש לו נקודה של חוסר ביטחון, הוא לא יודע מה יהיה מחר, הוא לא יודע מה יהיה מחרתיים, הוא לא יודע מה יהיה עם אוכל, הוא לא יודע מה יקרה בעתיד, הוא לא יודע אם הוא יהיה בריא, הוא לא יודע איך הדברים יעברו. חוסר הידיעה הזאת מכניס את הבן אדם לעצבות. אם נשים לב מה העצבות הכי גדולה בעולם, מוות. נכון? מוות גורם לעצבות הכי גדולה בעולם, וכולם מדברים על זה כבר, שמה בעצם גורם לעצבות במוות? הפחד של האדם על עצמו, החרדה של האדם על עצמו. ומה הפחד של האדם על עצמו? כי הוא לא יודע מתי זה יקרה. אם האדם היה יודע מראש שההחלטה אם למות ניתנת לידיים שלו, אני מחליט אם אני רוצה למות, אני לוחץ על הכפתור ואז אני משתחרר לי המוות ואני יכול למות. האדם לא היה לחוץ ממוות. תארו לעצמכם שהאדם היה חי כמה שהוא רוצה, וברגע שבן אדם מחליט שדי נמאס לו כבר, כמה אפשר לחיות, באמת. אז הוא מחליט, טוב, אני רוצה למות, ואז הוא היה מת. מישהו היה עצוב? בגלל מוות? ממש לא. לא נראה לי שמישהו היה עצוב בגלל זה. בסדר גמור, יופי, הגיע הזמן שלא רוצה למות, אז הוא מת. איפה מגיעה העצבות שהיא העצבות הכי גדולה, מוות? בגלל הנקודה הזאת שהאדם לא יודע מה יהיה. חוסר הביטחון, שבעצם חוסר אונים, חוסר ודאות, אני לא יודע מה יהיה, אני לא יודע מה יתפתח. התחושה הזאת היא תחושה מאוד מאוד קשה, שזה בעצם החוסר אונים. עכשיו, איך אנשים מתמודדים עם החוסר אונים הזה? איך אנשים מתמודדים עם החוסר אונים הזה? אז יש השיטה הכי פשוטה, שזה מה שכולם עושים, אדם בעיצבון תאכלנו כל ימי חייך, נכון? נגזר על האדם שהפרנסה שלו תבוא דרך עצבות. אז מה האדם עושה בשביל שלא יהיה לו עצבות בפרנסה? הוא הולך ומנסה ליצור מצב של יש לי חסכונות, ויש לי פקדונות, ויש לי פקמים, ויש לי השקעות, ויש לו מיליון דברים מסביב, שהם יוצרים לו תחושה שלא, אני מובטח, אני מבוטח, אני בסדר. איך אמר אותו השיר לחופץ חיים? השיר אחד הגיע לחופץ חיים, אמר לו שאני מסודר. אמר לו לחופץ חיים, ומה? אם יום אחד הקדוש ברוך הוא ייקח לך את הכסף? אמר לו, לא, לא, לי זה לא יקרה. יש לי השקעות גם באמריקה, גם באפריקה, גם באסיה, בכל המקומות. אם זה יעלה, זה ירד. גם בסין, אני ביטחתי את עצמי. כאילו, ממני אי אפשר לקחת את הכסף. ככה אומר, אפילו הקדוש ברוך הוא. אומר, אתה טיפש, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול. ממני לקחת את הכסף. אומר לו חופץ חיים, כן, אבל יכול לקחת אותך מהכסף. מה ההבדל אם לקחו את הכסף ממך או לקחו אותך מהכסף? אדם יכול, זאת אומרת שבסופו של דבר, והאדם יודע את זה, הוא לא טיפש. אדם מרגיש את זה, לכן בלוויות אנשים עצובים, וכשזה כמה שזה יותר קרוב, יש יותר הזדהות עם המקרה של המוות, ויש יותר פחד, ויש יותר חרדה, ויש יותר עצבות. וכל המידות הקשות האלה שנובעות מהמקום הזה, של הבדידות של האדם, ושל החוסר אונים של האדם, והחוסר ביטחון של האדם, וכל הדברים האלה קיימים בגלל הנקודה הזאת. איך אני מתמודד עם זה? איך אני מתמודד עם זה שאני לא יודע מה יהיה? אני לא יודע מתי זה יבוא. זה דבר שהוא חוסר לא ידוע. ואין מי שמבוטח מזה. גם דיקטטור שבנה לעצמו ביטחונות כספיים וביטחונות למשפחה, ואף אחד לא ילחם איתו כי הוא מאיים עליהם, הוא יקים בשביל זה, ולא רק זה, אלא אפילו אנשים לא יחשבו נגדו. כן? משטרת מחשבות, כגבי שלם הוא הקים, שטזי או מה שלא יהיה, בשביל שאף אחד לא יעיז לחשוב. הוא מקים מערכת אשלון שתאזין לכל שיחת טלפון בשתי אנשים, בגלל הפחדים המטורפים שלו. אתה חושב שהבן אדם הזה הוא רגוע? אתה חושב שהוא נהנה מהחיים? הוא סובל, הוא בחרדה קיומית, הוא בפחד, הוא בעצבות נוראה, כי על המוות והחיים שלו הוא לא שולט. ושם העצבות הגדולה נמצאת. דיקטטורים אף פעם לא שמחים. דיקטטורים סובלים אולי יותר מכולם. אבל מה, יש הרבה אנשים שהם לא דיקטטורים, אבל הם דיקטטורים קטנים. הם לא יודעים איך להתמודד עם החיים, הם לא יודעים איך להתמודד עם החוסר אונים הזה, שהוא באמת דבר מאוד מאוד מפחיד. הוא גורם להמון המון מידות פנימיות, פחדים פנימיים, כעסים פנימיים, כל הדברים האלה. והאדם מתמודד על ידי להיות דיקטטור קטן. הוא דיקטטור על חברים שלו, הוא דיקטטור בבית, הוא דיקטטור, הוא מנסה ליצור לעצמו מצב של פתרונות. אבל הפתרונות האלה הם מים מלוכים. אתה שותה מהם, זה רק עושה אותך יותר צמא. הם לא באמת פתרונות. זה אף פעם לא פתרון. דיקטטורה אף פעם לא הובילה לשמחה. זה לא יהיה. זה רק יגביר את הפחד ואת העצב ואת הלחץ ואת החרדה, כי השקעתי כל כך הרבה ולא הגעתי לכלום. כי אני כל כך הרבה משקיע, כל כך הרבה אנרגיה, והפחד קיים באותה מידה, כי הפחד האמיתי באמת קיים בחוסר אונים. והכל נובע בעצם מלהט החרב המספחס. להט החרב המתהפכת. זה בעצם נראה לאדם שזה מתהפך באקראיות. אין שום סיסטם, אין שום אלגוריתם שאתה יכול לבנות ולהגיד, טוב, ככה הדברים עובדים, פיצחנו את הקוד, יופי, אני יודע איך להתמודד עם זה. לא, אתה לא יודע איך זה עובד, אתה לא יודע איך זה קורה. זה התחושה בעצם של חוסר אונים שמוביל את הבן אדם לעצבות. אבל בסופו של דבר, פה יש לנו את הפתרון של החסידס, והפתרון בעניין הזה זה פשוט תפילה. לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהתפלל. מה זה תפילה? בתפילה אני בעצם עומד לקדוש ברוך הוא ואומר, תראה, שכל? ממך, זה לא ממני. אתה לא מדחיק את החוסר אונים ובורח לדיקטטורה. אתה לא מחביא את החוסר אונים ונותן לו לצוף בכל מיני כעסים ומריבות עם חברים ועם משפחה ועם... אלא פשוט מציף את החוסר אונים הזה. בא לפני הקדוש ברוך הוא, עומד ואומר, אני חסר אונים. אין לי דרך לעזור לעצמי. אני כלום. אני לא שולט על כלום בחיים שלי. לא על רפואה, לא על פרנסה, לא על שלום בית, לא על שידוכים, על כלום. אני לא בעל הבית, על כלום. אין לי שליטה בכלום. אתה שולט, אתה הבוס, אתה מנהל הכל. אין לי שליטה על שום דבר. פרנסה, חיים, הכל ממך. והדבר הזה שהאדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, זה דברים מפורשים, אני לא רוצה כעת להיכנס לציטוטים, אבל הדברים מפורשים. בבעל שם טוב עצמו. כשאדם עומד ככה ואומר לפני הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם מפרק את החוסר אונים הזה. הוא מפרק את החוסר אונים הזה, הוא משתחרר מהחוסר אונים הזה, הוא מעביר את הכל לקדוש ברוך הוא. זה לא קל, זה לא פשוט, בוא נגיד מבחינה רגשית, לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, לבוא בתפילה ולהיות במקום הזה שעומד ומפקיר את עצמי. זה מצב שכביכול האדם, זה חסד גדול מהשם יזבורך שהאדם חי אחר התפילה. זה התחושה של תפילה. אני בעצם מוסר את עצמי לידיים של הקדוש ברוך הוא, ביות חו אף כדרוכי, אילך הוא השן נפשי יעשו. זהו, אין לי חיים אפילו. כל החיים שלי זה אתה. זה הסוד של נפילת אפיים. אין לי כלום. אני לא מסוגל לכלום, אני לא יכול כלום, אני מוסר את עצמי בידיים שלך. והדבר הזה, העיבוד הזה, הליפול לידיים של הקדוש ברוך הוא, זה בסופו של דבר מביא לבן אדם את הגאולה, זה מביא לבן אדם את השמחה, את הרוגע, את השלווה הפנימית, את הלחזור לגן עדן. למה? פה אנחנו נכנסים לנושא שהוא עמוק ורחב. דיברנו עליו בשיעורים על חירות, מה זה חירות וכולי, שאני רק אחזור על זה בקיצור. מה זה בעצם חירות? חירות, זה שאלה שנשאלת בהמון וריאציות, מה קורה באמת עם בן אדם, אנחנו תמיד שואלים את זה, כן, אני לא יודע מאיזה כיוון להתחיל את זה, אבל תמיד שואלים, היינו עבדים במצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא, אז מה הרווחנו? אי פעם היינו עבדים, והיום אנחנו עבדים. מה ההבדל בין העבדות הזאת לעבדות הזאת? דרך אגב, האיש ביצור במאה השילוח אומר שזה בדיוק מה שפרוי חשב. פרוי חשב, כשאומר פרוי לבני ישראל נבוכים אין באורץ, אומר כשהם יגיעו למול פי אחירות, פי אחירות זה ההפקרות, המתירנות, היכולת לעשות עם טייבס מה שרוצים, והם יגיעו לשם והם יראו שהתורה והיידישקייט אוסר עליהם את הדבר הזה, ויגידו, מה הרווחנו? במצרים היינו עבדים, ופה אנחנו עבדים, שם היינו במאסר, פה אנחנו במאסר, ואז הם יעדיפו לחזור למצרים. זה הייתה התקווה של פרוי. ופרוי לא ידע שעם ישראל מתייחס לחירות בדרך אחרת. למה? בוא נראה מה זה בעצם חירות. יש למשל תאריך כמו 4 ביולי 1776. מה זה התאריך הזה? יום העצמאות של ארצות הברית. בסדר? 4th in July, כמו שזה נקרא. 1776. זה היה התאריך של יום העצמאות של ארצות הברית. מי שרוצה, A ב-AR, טוב שינחס. בסדר? A ב-AR, טוב שינחס. מה התחדש ביום הזה? עד אז היה שלטון של המנדט הבריטי. אני מדבר גם בארצות הברית וגם בישראל, כן? עד אז הבריטים שלטו, מהיום ההוא והלאה, תושבי המקום עצמאים, יום העצמאות, יש להם עצמאות ביום הזה. מה עצמאות? זהו, מהיום אפשר לנסוע על 200 קמ"ש, אפשר לעבור באור אדום, אפשר, לא צריך לשלם מיסים, כן? לא, משום מה, אם אתה תתחיל להתנהג ככה, תמצא את עצמך בכלא. בכלא ישראלי, לא כלא בריטי, אבל... רגע, אז איפה החופש? חגגנו עצמאות או לא? בשביל מה כל הזיקוקים? אני שילמתי מיסים לפני כן, והיום אני משלם אולי אפילו יותר מיסים. החוקים רק גדלו. משטרה שמה לך מצלמות תנועה בכל מקום. ואיפה החופש? איפה העצמאות? איפה החירות? פרידום, ליברטי, איפה כל הדברים האלה נעלמו? יושבים לך על הוריד. רגע, אז מה באמת חוגגים? מה זה עצמאות? מה זאת חירות? רק הנקודה איך שחירות זה דבר אחד. מי קובע לי את החוקים? האם אני קובע לעצמי את החוקים? או שאחרים קובעים לי את החוקים. לחיות בלי חוקים בכלל, זה הפקרות, זה לא חופש. זה הפקרות. זה סתם הפקרות. הפקרות, לא חופש, לא עצמאות ולא חירות. חופש, עצמאות, חירות, זה יש חוקים, אבל אנחנו נקבע את החוקים של עצמנו. אנחנו נבחר בבחירות למפלגה הרפובליקנית או לדמוקרטית, ויעלה נשיא שרוב העם בוחר בו, לפחות רוב האלקטורים בחרו בו, והוא יקבע עבורנו את החוקים. זאת אומרת, אנחנו נקבע עבורים את החוקים. שים לב, מה הייתה הטענה של מסיבת התאי, כן? הקבוצה של התאי פארטי, שהייתה באמריקה בתקופת המרד נגד האנגלים, 13 המדינות שהיו אז, כן? לפני שזה גדל המספרים של היום, 13 המדינות שהיו אז. מה הייתה הטענה שלהם? אם אנחנו משלמים מיסים, אנחנו רוצים ייצוג בפרלמנט הבריטי. אם אין לנו ייצוג בפרלמנט הבריטי, אנחנו לא מוכנים לשלם מיסים. הם לא באים ואומרים, אנחנו לא רוצים לשלם מיסים. אנחנו מוכנים לשלם מיסים, אבל אנחנו רוצים ייצוג. אין מצב שאין לנו זכויות, רק חובות. אין מצב שאנחנו לא נחליט גם מה עושים עם הכסף של המיסים. אנחנו מוכנים לשלם מס. זה נורמלי, כל מדינה משלמים מס. אבל אנחנו רוצים להחליט את המס הזה. אנחנו רוצים להיות חלק מהמערכת. אנחנו נקבע עבור עצמנו מה לעשות. זה בעצם המקום שבו האדם מחפש חירות. האדם בטעות הרבה פעמים חושב, אני מחפש חירות, אני רוצה להשתחרר מכל עול, שאני אוכל לקום מתי שאני רוצה, לאכול מתי שאני רוצה, מה שאני רוצה, איך שאני רוצה. לא, לא זה מה שהאדם מחפש. האדם מחפש עצמאות, האדם מחפש חירות, האדם מחפש חופש, במשמעות הזאת שאני אקבע עבור עצמי מה שטוב לי. לא אתה תקבע בשבילי מה טוב לי, לפי האינטרסים שלך. אני אקבע מה שטוב לי לפי האינטרסים שלי. זה בעצם המקום שבו האדם רוצה להיות, זה המקום של החירות. עכשיו, יש תופעה כזאת של מורדים. נכון? יש דבר כזה שאנשים מורדים במערכת. זה קורה גם בכל חלקי החיים, אנחנו רואים את זה. יש גם אנשים שבאופי שלהם הם אנשים מרדניים. אנשים חזקים, הם מורדים במערכת. הם לא... קשה להם לקבל תכתיבים. מאיפה זה מגיע? אמר לי פעם מישהו שהוא באופי שלו מורד, שהוא מסתבך עם שאלה. מה השאלה שלו? שאלה מעניינת. הוא אומר, מצד אחד, כל החיים שלו הוא מרד. אמרו, הוא עשה הפוך, אמרו, הוא עשה הפוך. ברוך השם, עם הזמן, הוא התחיל להצליח. והוא הצליח מאוד, ואנשים רואים הצלחה, אז מה קורה? אתם יודעים הרי, כן? מה קורה כשאדם מצליח? אנשים מצטרפים אליו. עכשיו, פתאום הוא מוצא את עצמו, הוא נוסע נגד כיוון התנועה, פתאום הוא רואה שכל התנועה עשתה סיבוב. אנשים מתחילים ללכת אחריו. פתאום הוא מוצא את עצמו, נכון שזה בעיקרון הפוך לכיוון התנועה, וזה כמו אנגליה וישראל, שפשוט כיוון התנועה התהפך, ואנשים הולכים אחריו. אומר, רגע, אני הרי בן אדם שמורד במערכת, מורד במוסכמות, ואם המוסכמות נהיו עכשיו זה, אז אני צריך למרוד. אומר, אבל אני הרי מורד. אנשים הצטרפו אליי המרידה שלי, מה אני עושה עכשיו? שאלה מאוד מעניינת, מאוד מסקרנת, אבל זה הכל נכון אם אתה מגדיר את העניין של המרידה כללכת נגד המערכת. אם זה ללכת נגד, אז אתה תמיד צריך לבדוק מה כולם עושים ולעשות הפוך. יש נקודה כזאת לפעמים בחיים, לבדל את עצמך, וזה חשוב. כתוב בשם הקוצקר שאברום הבינו מה הוא עשה, הוא הלך, בדק מה כולם לובשים, והוא התלבש הפוך מהם. התלבש שונה מהם. זה היה כאילו הנקודה, אברום הבינו היה שונה. אומר, מה זה לבוש יהודי? שונה מהסביבה. זה נקרא לבוש יהודי. ככה הקוצקר יגדיר. יש נקודה כזאת, לבדל את עצמך. אבל כשאנחנו מדברים על נקודה של עבודה פנימית, מרד לא יכול להיות עבודה פנימית. כי אתה אף פעם לא יכול להגדיר את עצמך דרך השלילה של האחר. בסופו של דבר, התכונה של המרידה הפנימית מגיעה ממקום קדוש. זה מגיע ממקום שבו האדם אומר, לא הוא יקבע לי את החוקים. אני אקבע לעצמי את החוקים. זה מקום שהאדם מחפש חירות, הוא מחפש חופש, הוא מחפש את העצמאות שלו. אבל אם הבן אדם יעמיק לחקור מה אני באמת רוצה, לא מה הפרסומות שטפו לי את הראש שאני רוצה, לא מה התרבות חינכה אותי שאני רוצה, לא כל השקרים האלה, כן, הרולקס והחולצה הזאת והחליפה הזאת והנעליים האלה, זה אני רוצה? בטעות אני מפרש ואומר, כן, אני רוצה. אבל זה לא נכון, אני לא רוצה את זה באמת, לא זה מה שיעשה אותי לאדם שלם ורגוע. בסופו של דבר, אם האדם יתעמק ויתבונן בתוכו פנימה, הוא יראה שהאני הפנימי שלו מחובר לשורש. והשורש זה החלק הלוי כממעל שנמצא בו. ולכן החוקים של הקדוש ברוך הוא והחוקים של התורה, זה מה שהשורש של האני הפנימי של האדם רוצה. זה המקום שבו הוא רוצה. רק מה? טעינו, הוטענו, ואנחנו מבולבלים וחושבים שהרצונות החיצוניים הם הרצון האמיתי שלנו, והתורה והמצוות זה דבר שנכפה עלינו. זה הטעות. ופה יש לנו עבודה פנימית של תיקון, לראות ולהכיר איך שבכל מיני שיטות, כמו שיטת 1984 או בשיטה של מטריקס או כל מיני שיטות שהן מוכרות אפילו היום בעולם, שטפו לנו את המוח, הרסו לנו את החיים, סיפרו לנו שלהיות בריא זה להיות חולה, ולהיות חולה זה להיות בריא. אם אתה רוצה ומחפש את החירות שלך ואת החופש שלך ואת העצמאות שלך, אז אתה איזה משוגע, אתה היפי, אתה לא יודע מה. הרסו לנו את החיים בשטיפת מוח בשביל לצרוך מאיתנו, תרבות הצריכה, בשביל לסחוט מאיתנו כסף, שנהיה עבדים שאוגרים שרצים על איזה גלגל שלא עושים כלום, העיקר שאנחנו נייצר חשמל בשביל איזה מישהו אחר. אם נתבונן טוב בחיים שלנו וכל מהלך החיים שלנו, אנחנו נבין שיתעו אותנו, סיפרו לנו חירות שהיא לא החירות האמיתית. והאדם צריך להתיישב עם עצמו, לחפש מעצמו ולמצוא שהחירות הפנימית והאמיתית שלו נמצאת דווקא במקום שבו הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. שם השלווה נמצאת, שם הרוגע נמצא, שם השמחה נמצאת, שם הדוויקוס האמיתית העושר האמיתי והחירות האמיתית והחופש האמיתי נמצאים, ואז הבן אדם משיג שכל התורה והמצוות זה באמת החוויה הכי גדולה. טוב, אנחנו מדברים פה על פרויקט חיים, כי פשוט זה עבודה של חיים שלמים לחיות את זה ולהרגיש את זה. אבל כשאנחנו באים להבנה הזאת, החירות האמיתית זה בעצם להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, וזה מה שהאדם מחפש. כל המרידות וכל הכעסים זה מגיע מהמקום הזה. בחוסר אונים יש את אותה תכונה. כשהאדם מרגיש חוסר אונים, זה ברגע שהאדם מרגיש שאני צריך לטפל בבעיה הזאת. נכון? אם הייתי מרגיש שזו לא בעיה שלי, זו בעיה של מישהו אחר, הייתי מרגיש חוסר אונים? לא, מה זה קשור אליי? נכון? חוסר אונים מגיע ממקום שאני הבוס, אני השולט, ואני לבד. אני צריך לטפל בבעיה כזאת גדולה. כל העולם פה ואני בודד. הבדידות נובעת ממקום שבו אתה לוקח over אחריות על עצמך. אתה לא הבוס, תשחרר, לא קרה כלום. יש מישהו אחר, הבוס הגדול שברא את הכל, והוא פה והוא נוכח והוא איתך והוא אימך ואצלך וקורב לך, והוא רוצה לעזור לך. תשחרר, תפרוק, תרפה, ואתה תראה שהוא ייקח שליטה על החיים, ואז הכל יהיה בסדר. ואז באמת האדם מגיע לשלווה פנימית, ואז הבן אדם גם מתחבר יותר מזה. ההוא הגדול הזה הוא השורש החיים הפנימי שלי. זה החלק אלוהי כמימל, יש לנו חיבור מאוד חזק. אם תחפור לעומק של העומק של העומק של האני שלך, תגלה שם את הקודש ברוך הוא. דרך הנפש עולה לרוח בצינור ומגיע לנשים הספי בסבורך. אבל כשאתה תחבר את החיבור המלא בין נפש לרוח לנשום שנמצאת מעל, מעל הראש, ואז לשם לחיבור, כמו שמבואר, כן, באריזה, בנפש החיים וכולם, ואתה תגיע לחיבור לשורש עצמו, אתה תגלה שזה אני, זה לא משהו נפרד. זה הקודש ברוך הוא, הוא פה. אז החוקים שהוא מחוקק לטובתי, זה אני מחוקק לטובתי. וכשאני מפורק את החוסר אונים שלי ומציף אותו, ואומר אני לא יכול, זה הוא יכול, זה בעצם חוזר לשורש העמוק ביותר של אני כן יכול, ואני אצליח. כי כשאני מחובר אליו, אני באמת, הכל פתוח, אין שום גבול שיעצור. כי זה הוא לא מוגבל. וזה באמת דווקא האיש ביצור מדבר, שבמקום של תפילה, זה לא להתפלל בדרך שום דבר, אלא רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, בלי שום גבול. טוב, האמת היא שהנושא הזה בספר חסידות קיים בלי סוף, אני כעת ממעט בהבאת מקורות, אבל פה אנחנו מגיעים גם כן לעוד נקודה מאוד חשובה. כשאנחנו באים להתפלל בתחושה כזאת של חוסר אונים, זה לא קל. ומי שינסה את זה, באמת, אני ממליץ, אני לא מדבר כעת באוויר, אני רוצה שינסו את זה, כן? אני מדבר על למעשה. לעמוד, דרך אגב, זה לא ארוך, זה לא עושה את התפילה לתפילה של שעתיים. זה פשוט לעמוד ולהגיד, ריבונו של עולם, אני חסר אונים, אני לא יכול לעזור לעצמי, שום דבר אני לא יכול לעשות, אני לא אחראי על החינוך של הילדים שלי, אני לא אחראי על השידוכים שלי, אני לא אחראי על כלום, אין לי שום יכולת בעולם להגיד את זה ולהתכוון למה שאומרים, לחשוב את זה. זה, עוד פעם, זה קשה מבחינה רגשית, זה לא פיזית קשה, זה קשה מבחינה רגשית, אבל זה מתהר. זה פשוט שלווה, זה פשוט שמחה, זה אור, מרגישים את זה, זה דבר שלא לא, לא קשה להגיע אליו, זה מאוד פשוט. אבל מה? זה קשה. כשמתחילים לעשות את זה בפועל, רואים שזה לא קל. למה זה לא קל? פה מגיע מקום שבן אדם לא מספיק מרגיש אהוב, לא מספיק מרגיש טוב עם עצמו, ולכן, מי אומר שזה יחזור אליי? עכשיו זה אצלי, בוא נשתוק, בוא אל תזכיר לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לך משהו, תשמע, אם תזכיר לו שהוא נתן לך משהו, יכול להיות שהוא יתחרט, כן? אני, עוד פעם, ברור שזה לא אמיתי, אבל כשאדם אין לו ביטחון עצמי, עוד פעם, הביטחון עצמי זה לא בדיוק המילה פה, אני פשוט משתמש בה בשביל ההקשר, כשאדם לא בטוח שבאמת הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אז מי אומר שכדאי לך להזכיר את עצמך בכלל? שמע, קיבלת מתנה, ואתה פוחד שקיבלת, נכנס על הבנק, נתנו לך 100,000 דולר יותר ממה שצריך, מה אתה עושה? חוזר לבנק ומסתובב שם 5 פעמים? ואומר, תשמע, נראה לי שטעית? אני לא יודע, אם אתה מאדם ישר, כנראה שזה מה שאתה עושה, אבל רוב האנשים מה שהם יעשו, דבר ראשון, יכניסו את זה לכיס, ויברחו, לא יעברו ברחוב של הבנק שנה. מה, זה מה שאנשים עושים. כשאדם טעה, טעוס, אקו, מותרס, לא משנה, בגלל ש... לא חוזרים לזה. אז אתה חושב לפעמים, נכון שהקדוש ברוך הוא לא טועה, אבל, תשמע, הקדוש ברוך הוא החליט להעלים עין מהווירס שלי ומהרוע שלי, ולהחליט בכל זאת לתת לי, אל תזכיר לו שהוא נתן לך, תשתוק ותלך הלאה, תעבור מתחת לרדאר. וזה נובע ממקום שאנחנו לא בטוחים באהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כל דבר טוב בחיים של עם ישראל, זו שיחה נפרדת, אבל דיברנו על זה הרבה, כל דבר טוב בחיים של עם ישראל כאומה, הגיע רק כשהם היו בטוחים באהבה זה השם הישרנו. כל דבר רע בהיסטוריה שלנו, הגיע כשחשבנו שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו. בתפילה, כשאדם מנסה להגיע לתחושה של חוסר אונים, להציף את החוסר אונים, יש פחד גדול. ואם הקדוש ברוך הוא לא באמת אוהב אותי, אלא פשוט איכשהו פספס אותי, והחליט בכל זאת לתת לי, וכשאני אבוא ויציף את זה, אולי אני אאבד הכל. אולי פשוט חסד גדול מהשם יסבורך שאדם חי אחר התפילה, שלפי דרך הטבע היה לו למות, מחמת שמפסיד כוחו בתפילה, אולי זה מה שאמור לקרות באמת. אז מה אני לוקח סיכונים? ולכן זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. ופה בעצם אנחנו חוזרים לנקודה מאוד מאוד חזקה, גם דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אבל לקשר את זה לעניין של תפילה. חכמי הנפש אמרו שיש תחושות מסוימות באדם שנקבעות כבר בזמן הינקות שלו, בזמן היניקה, שהוא ממש ממש קטן אחרי שהוא נולד, כבר השכל עדיין לא קיים, ואין עדיין ודאי שלא שכל מפותח, וודאי שלא איזון בין הרגש לשכל, אבל רגשות קיימים במלוא עצמתן. במלוא עצמתן, הרגשות קיימים ממש ממש חזק. אחד הרגשות החזקים במצב כזה, זה שתי רגשות שמשחקים כל הזמן עם התינוק היונק, שזה רגש שמצד אחד הוא חסר אונים לחלוטין. הוא שוכב בהריסה שלו, והוא לא יכול לעזור לעצמו בכלום. אין לו דרך לעזור לעצמו. הוא לא יכול לעזור לעצמו. הוא שוכב וזהו. אם הוא צריך עכשיו משהו, אם משהו מפריע לו, אפילו אם הוא בסכנת מוות, אין לו מה לעשות. הוא רק יכול לבכות בתקווה שאמא תגיע. ילד נמצא במצב כזה, והוא בוכה. הוא קשה לו, הוא רעב. מציק לו בטיטול. היד שלו נתפסה בין השלבים של ההריסה. דברים שקורים. הוא קורא לאמא. הוא בוכה. אמא לא באה, ולא משנה כעת אם זה נמשך 10 שניות, 20 שניות, או 30 שניות, או דקה. אמא לא באה. גם אם האמא היא ממש מסורה, והיא הרגע כמה מהכיסא שלה במטבח, והיא רצה. לקח 10 שניות. ב-10 שניות האלה, מה התחושה של הילד? אין לו שכל. הוא לא מבין שאמא צריכה לבוא מהמטבח, זה לוקח זמן. כן? אין לו את הכלים. הוא רק מרגיש נטוש, חסר אונים, חסר יכולת להתמודד עם כלום, בודד לגמרי. זו טראומה נוראה. טראומה נוראה. והפירוש שהנפש נותנת לדברים האלה, זה אני רע, אמא רעה, כל העולם רע. זה הפירוש. זה הפירוש שהאדם מרגיש, אני רע, אני לא שווה, אמא לא רוצה לעזור לי. אמא רע, כי גם לא רוצה לעזור לי. כמה שאני רע, למה את לא עוזרת לי? זאת אומרת, הוא לא מגדיר את זה במילים ובשכל, אבל בתחושה הפנימית זה מה שהוא מרגיש, אני רע, אמא רע, וכל העולם רע. ואם כל העולם רע, ואמא רע ואני רע, אז אין לי מה לבחור, אלא רק לקנה. לקנה זה בעצם לרצות לקחת משהו שייך למישהו אחר. לי אין, אני לא בטוח במה שיש לי, גם אם יהיה לי עכשיו מיליון דולר, אני לא בטוח במה שיש לי, כי אני רע, וזה לא מגיע לי, וזה רק במקרה אצלי. אז אני לא בטוח בזה, אני לא רגוע מזה, ולכן אני כל הזמן ינסה לקחת מאחרים. מפה מגיעה תחושה מאוד, אחד המנועים החזקים ביותר בנפש האדם, פרויד דיבר על זה המון, אחד המנועים החזקים מאוד בנפש האדם, של הקנאה. וזה מתחיל כבר מאז בקנאה באבא, וקנאה פה, וקנאה שם. זה משהו מדהים. כן, יש משהו, תכונה חזקה מאוד בנפש האדם, שמגיע, פשוט הוא מפרש את עצמו כרע, את העולם כולו כרע, ואת אמא כרעה, ולכן הוא רוצה, הוא מקנה, והוא רוצה לקחת מה שיש לאחרים. זה דבר אחד. בו זמנית, האדם, התינוק היונק הזה, חווה חוויה עצומה ומדהימה, באותה עוצמה, לכיוון השני לחלוטין. אמא באה. היא מרימה אותו, מנשקת אותו, נותנת לו לאכול. בתהליך הזה שהוא יונק, שהוא אוכל, זה בשבילו, כמו שזה נקרא אצל פרויד, השלב האוראלי, זה בשבילו החוויה הכי גדולה שיש. כי הפעולה של המציצה זה בעצם מה שיוצר לילד פשוט תענוג עצום. התענוג הכי גדול שיש יוצר אצלו. בסדר, מעריכים בזה, חכמי הנפש מאוד. אז רגע, ואמא נותנת לי. אז אני טוב, ואמא טובה, וכל העולם טוב. אז הוא חווה חוויה מדהימה שאני טוב ואמא טובה וכל העולם טוב והכל בסדר ואוהבים אותי. והתחושה הזאת של להיות אהוב זה תחושה באמת נפלאה. זה בעצם האדם מחפש את זה כל החיים שלו. הוא בעצם נמצא במצב שהוא אהוב. פשוט אוהבים אותו. ואם פשוט אוהבים אותי וכל כך כיף לי, אז הכל טוב. ואז אני מוכן גם לוותר. אני מוכן לתת לאחרים. כי יהיה לי טוב, לא יחסר לי כלום. העולם כל כך טוב, העולם כל כך מקסים, העולם כל כך יפה. כולם יתנו לי ואני אתן לאחרים. הבן אדם נמצא במצב, בתנועה עצומה של התרחבות, לתת, נתינה. אני טוב, אמא טובה, העולם טוב, אני נותן. לעומת זה, אני רע, אמא רע, העולם רע, אני מקנה. זה שתי הכוחות הבסיסיים בנפש האדם שמלווים אותו לאורך כל החיים שלו. בתכלס, המלחמה שלנו, האבוידה שלנו, זה להתחבר לחלק הזה של אני טוב, הקדוש ברוך הוא טוב, העולם טוב, אמא טובה, ולתת. כשאנחנו מגיעים להתפלל, בעצם זה התהליך שעובר. שימו לב שחזל קבעו בתחילת התפילה שלוש ברכות שהן שבח. השלוש הברכות שהן שבח זה בעצם לבוא ולהגיד, קדוש ברוך הוא טוב. הוא זורך יחס דיו וויס, הוא מביגול למנה למען שמי באהבו. הוא מלך אוי זר, הוא מישה, הוא מוגן, הקדוש ברוך הוא טוב. מחל כל חיים בחסד, מחי ימי סוי מחנוי פלים, רויפי חוי למטיר הסורים, מצמיח ישוע, גם יחי המתים. העולם הוא טוב, התקווה של העולם טובה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בחסד. ואז אנחנו באים לברכה השלישית. אתה קודש ושימך קודש, וקדושים בכל ימי הללו חסלו. מי זה קדושים? אנחנו, עם ישראל, והמלוכים. אבל אנחנו, עם ישראל, נקראים קדושים. מה שהבן אדם מפנים לעצמו בשלושת הברכות הראשונות זה הקדוש ברוך הוא טוב, העולם הוא טוב, יש תקווה טובה ואתה קדוש וטוב. אתה קדוש וטוב. וכשהאדם מחדיר לעצמו את היסודות האלה והוא יודע אני טוב, אמא טובה, הכל טוב, העולם טוב, הוא מוכן לתת. ואז הוא לא קנאה לקחת, אני אהוב. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, כי זה מה שחזל מלמדים אותנו, וזה מה שהצדיקים חזרו ואמרו לנו פעם אחר פעם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. והאבס, אוי לא מאבטיך, לא מרוחוי כשם נירו לי, פעם השם אהב אותנו, אלא כמו שרשי בירמי אומר, באפטר של היום השני של ראש השונה, והאבס, אוי לא מאבטיך, זה אהבה נצחית, שלא נפסקת לעולם, למה לא מטעם ודעס, כמו שהבעל התניא מעריך. ולכן ברגע שאני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי באמת, אז אני משחרר ומציף את החוסר אונים שלי ופותח את הכל מול הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם המהלך שהאדם עובר בתפילה להעלות את הדברים. יש המון ראיות לזה, זה באמת המון מחזל ומדרושים והכל, ונראה לי שדי מבואר בזר פה בדברי הבעל שם טוב, אבל השיעור יתארך יותר מדי, אז נמשיך בעזרת השם בנושא הזה בשיעור הבא.